שלום רב לכולכם, זו שיחת הכנה לקראת תשעה באב. שיחה על תשעה באב, אנחנו, כאשר אנחנו זוכרים את קוראים, זוכרים את מה שעברו אבותינו בזמן חורבן בית המקדש, קוראים את, את המקרת הספרים ואת הדברים שכתוב גם בחז"ל, בספר יוסיפון, אנחנו פשוט קשה לנו כמלי צמרמורת מהסיפורים, מהמקרים, שעם ישראל חווה האירועים הקשים, ואנחנו זוכרים גם את כל החורבן של בית המקדש והכל, וכמה מאז עברו, כמה אלפי שנים מאז, ואנחנו עדיין לא נגאלנו. לאחר החורבן, אנשים שם ידעו להכיר והבין מה החיסרון שיש להם לאחר החורבן של בית המקדש. הם הבינו את זה. הם הבינו את ההבדל בין מה שהיה לפני חורבן הבית ומה שלאחר חורבן הבית. ואז הם גזרו על עצמם, רצו לגזור על עצמם, לא לאכול בשר בכלל, לא לשתות יין והכל. הבינו את החורבן, הבינו את המשמעות של החורבן. חשו, הבראו את ההבדל שיש בין לפני ואחרי. אנחנו לצערנו הרב שלא יודעים, לא כל כך מבינים מה היה לפני. קשה לנו אפילו לדמיין את מה היה, את המעלות ודברים שהיה לפני חורבן המקדש, את ישראל בתפארתו. אם אנחנו לא מבינים את זה, אז לפחות אנחנו חשוב שקצת נהיה, לפחות חשוב, לכן אנחנו תקנו לנו רק הורים 20 סמלים מעטים יחסית על חורבן המקדש, להשאיר מקום לא מסויד, מה מול הפתח, ולשבור כוס בחתונות, ועוד כל מיני דברים שחז"ל לימדו אותנו, אבל מה? דברים פעוטים יחסית, לעומת מה שהם חוו, האנשים האלה שפשוט הבינו אותה, אנחנו לא מבינים את זה, קשה לנו להבין. לפחות חשוב מאוד שנדע, ננהג בענווה לפחות, לפחות נדע, אנחנו לא מבינים, כי אנחנו קטנים, אנחנו לא קוטעים מה לפני ומה אחרי, אנחנו קטנים. כמה חמור זה אנשים הולכים בזכיחות הדעת והולכים בגאווה, מרגישים את עצמם. אני, אנחנו פשוט, אנחנו קטנים. צריכים אדם ללמוד ולדעת שאנחנו באמת קטנים, כמה שחושבים שאנחנו נראה לנו חכמים, אבל אנחנו לא ככה. חשוב מאוד שאדם ילמד הספרים שמביאים לענווה, כן? כי אבי אבות הטומאה זה הגאווה, הגאווה שיש, שהיא, ואנחנו למעשה באמת, אין סיבה שיהיה לנו כל כך גאה, אבל פחות חשוב שנחדיר לעצמנו אותו דבר הזה, זה גם דבר חשוב. חשוב מאוד. למדונו חז"ל בגמרא, יום התת עמוד שני, כן, בית שני נחרב בעוון של שנאת חינם. אמרו שביניהם צדיקים וחכמים, והיה להם גם תורה במידה מסוימת, כן, ובכל זאת, שנאת חינם היה להם שם. כן, וגם בעבוד של שנאת חינם הזה אנחנו נמצאים עד עכשיו, בגלל שזה כל כך חמור, אנחנו נשארים כבר 2,000 שנה בגלות, בעבודות, בבית הראשון, למרות שהם עבירות חמורות, רק 70 שנה בגלות. פה אנחנו, העבוד של שנאת חינם הזה כבר 2,000 שנה, עד כמה זה חמור הדבר הזה. וכתוב, חכמינו לימדו אותנו, שאם לא יתקן הדבר הזה, לא ייבנה הבית השלישי. כך הייתי כתוב בכמה ספרים. פשוט זה מעכב את בניין הבית והכל, את הגאולה, זה הדבר של שנאת חינם, תקן את הדבר הזה. ואם זו סיבת חורבן, אז לכן חשוב שאנחנו נתקן את זה. חשוב מאוד שנפעל, למרות שאנחנו מקיימים מעט מנהגי אבלות פה ושם, אז זה, למה זה דומה? אם אנחנו לא מתקנים את הדבר הזה, למה זה דומה? זה דומה לאדם שטובל ושרץ בידו, שלא עלתה לו טבילה. מה זה שווה אדם יבוא לתשעה באב, יקנה נעליים מבד ויעשה כדברים כאלה, כל המנהגים האלה, ועדיין הוא נשאר עם הדבר הזה, עם המידות שלו, ועדיין יש שנאה, ועדיין הוא לא מתקן את הדבר הזה. אז זה הדבר, אנחנו פשוט, אנחנו, זה יוצא חבל, זה פשוט לבוא, זה טובל ושרץ בידו. לכן חשוב מאוד שאדם יבוא עם רעיונות חדשים לקראת תשעה באב, וגם בתשעה בעצמו יבוא, עם רעיונות חדשים, יגיד, אני חייב להשתנות. מדוע? כי אנחנו, לדאבוננו הרב, אנחנו עדיין טובעים בעוון החמור הזה. ואסור לנו לקבל את המציאות הזאת. אלא מה לפעול, לסלק אותה מבינינו. כל אחד לעשות פעולה, לסלק אותה עד כמה שאפשר. כמובן, אנחנו לא יכולים לתקן את כל העולם, אבל לפחות, כל אחד יעשה את החלק שלו, כלפי עצמו, ומי שיכול גם את הסביבה שלו. זה לא מדבר על זה, שהנושא של שנאת חינם, השנאה, כמה זה חמור, בכלל זה דבר חמור בפני עצמו. מי שרוצה שעיין בשערי קדושה, לרבנו מערכו, שם מדבר על כמה זה חמור הנושא של שנאה כלפי הזולת. זה אהרון כתב שזה אבון תמידי. זה דבר שפשוט הוא כאילו נביחוס שונא את בורי העולם. הוא כתב, כאילו שונא את העבוד הקדושים שזה יצא מחלציהם. ועוד כתב דברים חמורים מאוד. הנושא של השנאה בכלל הוא דבר רע וחמור. אז זה חוץ מאשר אנחנו... חוץ שזה הסיבה לחורבן, וזה מעכב את הגאולה. חשוב לי שנזכור את זה. אז קודם, כל אחד יסיק את המסקנות שלו באופן אישי, מה קורה איתו, איפה הוא נמצא בכל התמונה. אז יש סיפור ידוע עם הרב שמעון ורטהיימר, זצ"ל, שהיה חי לפני בערך 300 שנה באוסטריה. הוא היה אדם רב, חשוב, הוא מפורסם וחכם, וידוע כאדם חכם, הוא מפורסם, אצל אומות העולם אפילו. מלך אוסטריה אפילו מאוד העריך אותו. מאוד העריך אותו מלך אוסטריה, וכן, במידי פעם כנראה הם סוחר אותו והכל. ומה שקרה באחד הימים, המלך של אוסטריה קורא לו, אמר לו, שמע, אני מבקש, יש לי שאלה אליכם. שאלה אליך. מה, תגיד לי, מה קורה אתכם? מה קורה אצלכם, העם הזה? אתם כל כך הרבה שנים כבר בגלות, סובלים ומדוקאים וככה, כל איזה רדיפות, כל מה קורה לכם כבר אלפי שנים ולא נגאלים. איזה דבר, מה קורה פה? מה קורה אצלכם? מה הסיבה לדבר הזה? מה עשה למציאות הזאת? עד עכשיו לא נגאלתם כל כך הרבה שנים. מה הסיבה? מה הסיבה שגורמת לכם? אז הוא אומר, בן אדם לחברו, שנאת חינם, בן אדם לחברו, זה מה שמעכב לנו את הגאולה. יושב לו הרב שמשון, הרב שלום. מלך אוסטריה, מאין לקבל את התשובה הזאת? הוא לא כל כך קיבל את זה. הוא אמר, שמע, מה אתה... תביא דברים יותר רציניים, תגיד לי, מה אתה אומר לי דברים כאלה? כנראה, הוא לא מבין את המושג הזה. את הדבר הזה לא קולט. ואז הוא אמר, אני מבקש ממך, מצווה עליך, להביא לי תשובה אמיתית וטובה. תוך את הלכה כמה ימים, אם לא, כך וכך. הוא פשוט הזהיר אותו ואיים עליו, שאם הוא לא מביא לו תשובה אמיתית, אז הוא יכעס מאוד. הרב שמשון יצא ממנו עצוב, ואמר, מה רוצה ממני? מה אני אעשה לו? מה אני יכול לעשות לו, תגיד? מה אני אעשה לו? מה אני אמצא לו תירוצים? מה הוא רוצה? איך אני אסביר? יניח את דעתו והכל. הוא הלך הבית עצוב והכל ונרדם, ובאו לו בחלום, אמרו לו, אל תדאג, כבוד הרב, אנחנו כבר נטפל בעניין, נסביר לו את התשובה, אנחנו כבר. כאילו מהשמיים אומרים לו, שב, אנחנו נטפל בעניין. לאחר מספר ימים, שם המלך הזה יצא עם העוזרים שלו, שם לצוד ביער, הם רוצים לצוד חיות רעות וכל דברים, זה היה תחביב שלהם פעם. מה שקרה, שהמלך נכנס בתוך היער שם, בסבכים שם והכל, ולא שם לב שהוא נאבד שם בתוך היער ומאבד את העוזרים שלו שם. ונאבד שם, נשאר מצד תקוע ביער. העוזרים שלו, ראו אותו שהוא נעלם, מחפשים אותו, חפשים אותו, הבינו שכנראה הוא חזר לארמון, כנראה לבד, הוא אותו, בוא נחזור, כמה חיפשנו, כנראה הוא חזר לארמון, ואז הם עזבו אותו והלכו. הוא נתקע שם בפאתי היער, מחפש, הוא אומר, עוד מעט מגיע השקיעה, מה הכל, אומר, מה, אני אשאר פה בלילה הזה, בתוך היער הזה, עם חיות רעות וסכנה, סכנת נפשות. אמר, טוב, אני אנסה לחפש, לצאת מפה באיזשהו מקום, ויוצא כיוון רואה איזה נהר מסוים, מעבר לנהר עורי בתים, אז הוא הולך, עבר את הנהר, הוריד את בגדי המלכות שלו, ונכנס, הלך לכיוון הבתים, לקראת הלילה, חשיכה כבר, דופק לה בדלת, אנשים פה, דופק בדלת, אף אחד לא פותח לו. אנשים חוששים לפתוח לו, כי לילה, מקום כזה, חוץ, כל אחד, מי אתה, אני פה מבקש את זה, אמרו לו, אדוני, לא פותחים לו, לא פותחים לו, כי פחדו. גם דפק ראה מזוזה, דפק ראה, מבין שזה בית של יהודי, דפק לו בדלת. האדם היהודי שם, הוא חושש, לפתוח, לא לפתוח, לא לפתוח. אשתו אומרת לו, שמע, אל תפתח, אל תפתח, זה יכול להיות שזה גנב, אל תפתח. בכל זאת, היהודי הזה פתח לו את הדלת. בגלל שהוא אמר לו שהוא במצוקה וכל זה, פתח את הדלת, ראה אותו, כפו מקור והכל. היהודי הזה לקח אותו, ושם אותו ליד התנור, נתן לו את המעיל שלו, הצמר, וחמם אותו וככה, וגם הגיש לפניו האוכל והכל זה. ואשתו אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה מריץ בן אדם כזה? זה יכול להיות גנב, מה קורה לך? אמר לה, תדאג, גברתי יקרה. אני כל הלילה יישאר, ער, לשמור עליו שלא יגנב כלום, אל תדאגי. כן, הוא מנסה להרגיע אותה, בקיצור, כן, ככה זה היה. למחרת בבוקר קם המלך הזה, שהוא אולי בבית המלכות, אולי ידע שלו, היהודי לא ידע שזה מדובר במלך. ואז המלך אומר לו, תגיד לי, יש איזה אולי קרקרה או משהו שתוביל אותי? אבל הסעה שתקח אותי לכיוון הרחוב הזה, לעיר הזאת, זה למקום הזה שם. אומר לו, כן, אני עגלון, אני זה העבודה של המקצוע שלי, טוב, אם כן תיקח אותי לבקשה לשם, למקום הזה שם. אשתו אומרת לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה לוקח אותו לשם? אין לו כסף, אתה נורמלי, אדם זר. ואתה לא מעיד שלך אצלו, ומה אתה עושה? אמרתי, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. והוא הולך, לוקח אותו, ואתה אומר לו, טוב, תעצור פה. תעצור פה במקום הזה, כמה כנראה קרוב לארון. ואז הוא יורד ומסתלק עם מה? עם המעיל של העגלון הזה. ואז הוא אומר, וואו, מה עשיתם? אתם נעלם. נעלם, ועכשיו פה גם אשתי כנראה צדקה, הוא גם לקח לי את המעיל, וגם כל מה שעשיתי לו והכל. ואני, אבל טוב, הוא נשאר עומד, נשאר מחכה שם. הוא אמר לו, חכה, אני עוד יורד, אני אשלח לך את הכסף. ואז פתאום מגיעים לו שם פקידי המלך לעגלון הזה, הוא אומר לו, שמע, בוא בבקשה, המלך קורא לך לארמון בפנים. הוא, הלב שלו נפל. הוא אומר, מה לי ולמלך? מה רוצה ממני? מה עשיתי לו? מה יש לי עם המלך? מה קורה איתי בזה? וואו, הסתבכתי כל כולו, כמובן, אבל אי אפשר להסתרב לפקידי המלך. ופיק ברכיים הוא נכנס לכיוון של המלך. והוא רואה שם, המלך יושב עם הכתר שלו, ופקידי המחוש והכל. ואז הוא אומר ליהודי, המלך, אומר ליהודי, תגיד לי, אתה זוכר אותי? אומר לו, לא, לא זוכר אותך. אומר, אתה לא זוכר אותך. אומר, תשמע, נכון, יש לך בית כזה, בבית שלך כזאת, נכון, ככה שמה, יש לך קורסה קטנה שמה, מזביל לו, אומר, כן, נכון. אומר לו, כן, אני הייתי אצלך אתמול בערב בבית, אז אני הייתי. כאילו, אז אתה נתת שירות פה וכזה למלך. עכשיו, כיוון שאתה הצעת לי את החיים, תבקש בקשה אחת, מה שתרצה ניתן לך. בקש מה שאתה רוצה, אני נותן לך, כי סעת לי את החיים, מגיע לך. ואז יהודי פותח את הפה שלו. במקום לבקש, אני רוצה איזה עיר שלמה, כפר שלם, אני רוצה צי של אוניות, אני רוצה, יכלתי להיות עכשיו אדם חשוב, אדם עשיר. מה הוא בקש? אדוני המלך, ישנו, אני עובד בתור עגלון, אבל לאחרונה יהודי אחר, גם הוא התחיל להיות, לעסוק בדבר הזה. והוא שם מקפח את פרנסתי, ואני מבקש למנוע אותו שלא יעבוד, שיתרחל להרחק אותו ממני, שיפסיק לעבוד בדבר הזה. הכל. המלך היה עמום. ואז הוא קלט, שמע, עכשיו אני מבין מה שאמר לי הרב שמשון, מה שאמר לי התשובה. כן, בן אדם לחברו, זה הבעיה. לא, זה הסיבה שלהם שם. ואז הוא הבין באמת שכל הבעיה היא, זה שנאת חינם. בנביא ירמיה כתוב, ציון היא דורש אין לה. היה כתוב, ציון היא דורש אין לה. בגמרא, ראש השנה למד, כתוב שם, למדו משם שיש לצפות ולדרוש לבקש את בניין ציון. כן, זה למד, פשוט אנחנו לא מבקשים, לא ביקשו, לא מבקשים את ציון, לא מבקשים בניין הציון, ולכן זה מה שקרה, אין ציון, מי שמבקש ציון. לכן הבאנו חז"ל שחייבים לצפות ולבקש את עניין ציון. שאלת השאלה, אנחנו לא זוכרים את ציון? לא מזכירים את ציון? לא, בכלל לא. אין עובדה, אנחנו מבקשים את ציון, מזכירים את ציון בתפילות שלנו, בשלושת התפילות, וברכת המזון, ועוד דברים, משאירים פתח מקום לא צבוע בבית. מה אתה אומר לא זוכרים את ציון? מה אנחנו אומרים? מה קורה? אנחנו כן מבקשים, איפה הגאולה? איפה הגאולה? יש לומר, שרוב הציבור אינו דורש כלל את הציון. וגם אלה שמבקשים, כנראה מבקשים משפה לחוץ. רק משפה לחוץ. לא מבקשים עם כל הלב, לא דורשים. זה מה שרואים פה. וזה לימוד עבורנו, לימוד עבורנו שפשוט צריך לבקש את ציון, לא רק משפה ולחוץ, אלא באמת, לבקש לצפות. כן? דבר חשוב, למדנו עוד דפו בדברי חז"ל, כתוב, כל דור שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. יש גם, יש גם, יש גם ממרה, יש בישראלים יותר חמורה, אפילו יותר מזה, אבל בוא נתפוס את זה. כל דור שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. וזה מקרא מזעזע עבורנו מאוד. זה אמור להטריד אותנו מאוד. כל אחד מאיתנו יוצא מוטרד מהממרה הזאת. כאילו, מה אומר לנו פה? כי בכל אתה שותף לחורבן. אתה שותף לחורבן. כל אחד אומר לנשמענו, כאילו, אתה שותף לחורבן. כל אחד מאיתנו שותף, כן? זה קטם. קטם שנמצא על כל אחד ואחד מאיתנו. רגע, מה אתה עושה לבניין בית המקדש? מה אתה עושה? כן? אז... זה נקודה חשובה מאוד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוב, להתבונן בדבר הזה. אחת מהטעויות הקשות שהיו של עם ישראל שהיה לפני החורבן, זה היה מה היה? היה שם משהו שלא לא צייתו לחכמים שבאותו הדור. שהם היו חכמים ביניהם, כל אחד חשב שהוא חכם, פעלו על פי שכלם, וזה פועל כך וזה פועל כך, ולא היו קנאים לפני הדור, לפני גדולי הדור. אם אילו היו קנאים לפני גדולי הדור, בית המקדש לא היה נחרב, לא היינו מגיעים. לאסון הזה שמיליונים רבים של יהודים נהרגו, לא היינו עומדים בפני השואה הזאת שעברנו אותה, שמה שזה, מה שקרה לכל עוד כלל במקדש נמצא, והכל, ולקח זה צריך ללמד אצלנו, להפסיק לחוות דעת בעניינים שאיננו בקיאים, שזה מאוד לא צריך חוות דעת בעניינים שאתה לא בקיא, אתה לא בקיא בזה, לא בקיא, זה למה חוות דעת? בפרט שיש דברים שגדולי ישראל אומרים אותם בצורה ברורה, אז תבין, אתה לא מבין, הם מבינים, תלמד, ללמוד, להיכנע לגדול ישראל. לאור זאת, כמו שאמרנו, אבל נלמד ביחד מספר עצות, כיצד ניתן לסלק את החטא הנורא הזה שהביא לחורבן בית המקדש ואת הגלות הממושכת. אנחנו חייבים לזכור ולדעת שיש, תמיד נזכור את זה, שיש סוגים שונים של בני אדם, וגם עם דעות שונות ומנהגים שונים, לא כולם שווים, לא כל אחד יש לו מנהגים אחרים, השקפה אחרת, כן? ועלינו ללמוד להכיל וללמוד את הזולת, ונהוג בסובלנות רבה, כן? ולמעט במלחמות. באמת במלחמות, וחשוב שלמד מאוד מאוד, כמו מה שאמרתי קודם לכן, בספרים הקדושים, גנות הגאווה והשבח של הענווה. כמה שחשוב, אם אדם ילמד את זה, זה פשוט, זה עוזר לו הרבה להשתדל להבליג על מעשה הזולת, לאחוז במידת השתיקה. אם מישהו מפריע לך בתפילה, תזוז. אתה תתחיל לעשות רע, שמה אתה מפריע, למה אתה זה, כמובן כאשר הוא מפריע לך קצת, ותזוז, תזוז, לא קרה כלום. תזוז במקום, המזגן קר לך, שוב, אתה תתחיל להילחם על זה. תמצא מקום אחר יותר זה. כן? כך פחות גם ידברו בגנות הזולת, כך ינצלו, גם כן נצל מהעבד הגדול הזה, החמור של לשון הרע, ברכילות. הבה נחדיר לעצמנו את הראש, שגם האחרים הם יציר כפיו של קדוש ברוך הוא, והם גם מוגדרים כבנים של השם. אם נחשוב כך, יפחת הסיכוי הזה שאנחנו נפגע בזולת, או נזלזל בזולת, הבה נרגיל את עצמנו לדון לכף זכות את בני האדם. להגיד, שמה, תראה, הוא מנהג כך, כנראה יש משהו מפריע לו, משהו מעיק לו, משהו, כן? ההנהגה החשובה שנוסף ללמוד, זה ללמוד, דבר חשוב מאוד, לחייך ולהגיד שלום לכל אדם ואדם. זה מאוד חשוב, גם אתה עולה ברחוב, אתה רואה בן אדם, אפילו שהוא עובד בלקי את הכביש, עובד בחשמל שם, עובד בכל מיני שעה שעבוד, אפילו, כן, לא נורא אם תגיד שלום, תן לו ברכה קצרה, תאחל לו, לא נורא, ממש זה דבר יפה ודבר טוב, שאדם ללמוד להגיד לחייך לזולת, ולהגיד שלום בחיוך, וכמובן לפרגן, ללמוד לפרגן, כן, כמה שתרבה לפרגן לאחרים, זה יגביר את השלום, יכניס שמחה, כמה שמחה אתה מכניס לשני כאשר אתה פה מחייך לו, נותן לו מחמאה, כמה שזה, אנשים זקוקים לזה, אנשים הולכים בעולם הזה בלי מצב רוח, מכל מיני סיבות, ואתה פה נתן להם חיים, אתה מחיה אותם, אתה מחיה אותם. אז גם מצווה כזאת לחיות אותם, גם מצווה שאתה יוצר קרבה, אהבה, אתה רוצה קרבה בין האנשים, דברים כאלה, מי שיפעל בכיוון האלה, אנחנו נפעל בכיוון האלה, להתחזק בדברים האלה, יכול להיות לבוא מעט נינוח ביום תשעה באב, הוא משמע, אני החלטתי להשתפר, אני משתדל למעט, לצמצם את צנעת החינם. אני משתדל כך לעשות. אדם ידע, שמה, אני עושה את שלי. ואז, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, בעזרת השם, גם אם כך עכשיו יש לו זכות, גם לבקש מהקדוש ברוך הוא, אנא, תחיש את הגאולה. וגם יגיד, גם כן, יגיד, שמה, אני בזה זוכה למרות עוד לבנה אחת בבית המקדש. ותן לנו סיפוק נחת שפשוט אדם, גם בתשעה באב, גם בתשעה באב, אומר שאני עושה את שלי, ואני קדוש ברוך הוא, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא שמח בי, ואני יודע, ויכול להיות שזה מה שאני עושה, דווקא זה הלבנה האחרונה שיביא את הגאולה. זה בהחלט אפשרי, זה לא נראה לנו אולי דבור התמוע או מופרך, שמי, אני לבד, אי אפשר לדעת. יכול להיות שחסר רק את הפוש האחרון שצריך, שדחיפה האחרונה, וזה מה שזה, גם יכול להיות, תגיד, בשבילי נברא העולם. אדם ככה, נלך בצורה כזאת, כולם מתחזק, בעזרת השם, אז ייתכן מאוד שבעזרת אנחנו נזכה לגאולה ממש בקרוב, בקרוב, כן? ואז גם ננצל מסרוננו וכל בקשר רעתנו. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה שלמה, בנחת ולא בצער, ושנזכה לחיים טובים וארוכים, אמן כן יהיה רצון.